ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו עזר השם יתברך. השבוע יש לנו שתי פרשיות, גם פרשת מטות, גם פרשת מסעי. האמת היא שהשבת תהיה הקריאה הכי ארוכה שיש בשנה. אפילו שלפעמים חד ראש חודש ואז מוסיפים פרה וזה, בכל זאת עדיין זה לא מגיע. פרשת מטות לבד יש לה 112 פסוקים. פרשת מסע יש 132 פסוקים. ביחד יש לך 244 פסוקים. זה פרשה הכי ארוכה, שילוב הכי ארוך שאתה יכול לחבר כל השנה כולה. זאת פרשת מטות ומסע. אנחנו בעזרת השם ננסה לדבר גם על שתי פרשיות בעזרת השם. אנחנו נתחיל מפרשת מטות. הפסוק אומר כאן, וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שצריכים לנקום נקמת המדיינים בגלל שהחטיאו את עם ישראל, ואחרי זה יאסף אל עמיו. כותב בעל התורים, אחר תאסף אל עמך, לפי שראה מעשה מדיינית ולא קינה לשם השם, לכך נטלו חייו בנקמת מדיינים. אמר משה רבנו, בשעה שראה כוסבי בצור וראה זמרי בן צלו, ראה את כל המעשה, והוא היה צריך לנקום נקמת השם. הוא לא עשה את זה עד שבא פנחס, וייר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא זה שקם ויקח רומח בידו וקם והרג אותם. למה משה רבנו בעצמו לא עשה את זה? אז הוא אומר בעל התורים, בגלל שהוא ראה מעשה מדיינית ולא קנה לשם, לכך נטלו חייו בנקמת המדיינים. נקום נקמת בני ישראל מדיינים, אחר תאסף לעמך. זה מה שמביא לנו כאן בעל התורים. אנחנו נבין את זה בעזר השם גם כן ביותר הרחבה בעזרת השם יתברך. ראיתי על פרשה שלנו, כותב כאן ירקות שמעוני, כותב כאן אומר כאן ירקות ברמז תפשין פה, וידבר שם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל. אומר המדרש ירקות שמעוני, אין וידבר אלא לשון עז, שנאמר, וידבר העם באלוקים משה. אמר, דיבור זה פירושו לשון עז, ופסוק כאן אומר, וידבר השם אל משה לאמור, קדוש ברוך הוא, דבר עם משה רבנו, כביכול בתקיפות. ולמה דבר עמו בלשון עז? לפי שלא מיחה בשבתו של שמעון. כמו שאומר בעל התורים, היה צריך למחות בשבתו של שמעון. איך הוא הולך, נשיא שבט שמעון, והולך ועושה מה שהוא עושה עם כוסבי בצור, היה צריך למחות בהם. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ומה אם בזמן שעמדו כל ישראל בצד אחד בשעת העגל, ולא היה עמך אלא שבט לוי בלבד, ובכל זאת עמדת ומחית בכל ישראל. כמו שאמר, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי לשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. אז הוא אמר להם, שימו ושחבו על ירחו, עברו וישובו משער לשער, והרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. כל ישראל היו נגד משה רבנו, חוס משבט לוי. ובכל זאת עמד ומיחה בהם. עכשיו אומר ירקות שמעוני שכל ישראל עמך, ולא עמד בצד אחד אלא שבתו של שמעון. לא היה לך למחות. כל שכן, עכשיו כל עם ישראל איתך. רק שבט אחד לא אותך, שם היה בדיוק הפוך. רק שבט אחד אותך. אז עליך כתוב אומר, תרפית ביום צרה, צר כוחיך. אמר לו, זה מה שהיה כאן. אומר, מדה שנייה, למה דבר עמו בלשון עז? עוד פירוש, שהיה הקדוש ברוך הוא מבקש על בונם של ישראל מיד מדיינים. לפיכך אמר, משה, נקום נקמת המדיינים, מיד נקמת בני ישראל מיד המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ככה צבא הקדוש ברוך הוא את משה, התחיל משה מפייס לקדוש ברוך הוא על מיטתו, ואינו מתפייס. אמר לפניו, רבונו של עולם, לי ראוי מיטה שראיתי מעשיך ודרכיך ואורחותיך? שנאמר, לא אמות כי יחיה, ואספר מעשייה. אתה רוצה להרוג אותי? משיבו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, משה, אלו חיים ארוכים יפים לבני אדם. מה אתה מבקש לחיות? איזה חיים אתה רוצה לחיות? כבר לאבותיך הראשונים לא טעמתי אותם טעם מוות, אלא גניזה יפה לך מן הכל. שנאמר, יקר בעיני השם, מבת לחסידיו. אבל מה אני אטעים לך כאן בעולם הזה? אין לך כלום. הטעם האמתי, אני אעלה אותך שם לעולם הבא, ושם תהיה, עם השאר כל הצדיקים. ועדיין לא נתפייס. עד שפייסו הקדוש ברוך הוא בשני דברים. אמר לו, משה, האם אתה רוצה שתחיה שנים הרבה או אלף שנים? אין בעיה. אבל לא יראו ישראל בשונאיהם ולא תכבש מדיין לפניהם. אתה רוצה לחיות? אין בעיה. אני אומר כאן, נקום נקמת מדיינים, אחר תאסף אל עמך. אתה רוצה לחיות? אין בעיה. אבל עם ישראל לא יראו בנקמת שונאיהם. אומר, בשעה שבן אדם גדולה נקמה, הגמרא אומרת, שנתנה בין שתי שמות, שנאמר, אין נקמות השם. זה דבר חשוב. אומר, ככה אתה רוצה לשער בחיים, ואתה רוצה שעם ישראל לא יראו, לא יראו נקמה בשונאיהם, ולא תכבש מדיין לפניהם? מיד נתפס משה, ואמר, בין היום, בין למחר, סוף הכל בא לידי מיטה. שנאמר, מתוקה שנת העובד, הם מעט והם הרבה. אז מוטב שיראו ישראל בשונאיהם, ותכבש מדיין לפניהם. אז הסכים משה רבנו, וכיוון שנתפס משה, היה קשה לפני הקדוש ברוך הוא, שכנס עליו מיטה. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו בן, ומכעיסו בכל שעה, והמלך נוטל את החרב להורגו. ומושל הבן ההוא הייתה אוהבתו ביותר, וכשהמלך כועס על בנו, עומדת ופורסת כנפיה על בנה, ומלאת רחמים את המלך שלא יהרוג את בנה. לשנים מתה אשתו של המלך, והיה יושב ובוכה עליה יומם ולילה. אמרו לו שרה ועבדיו, וכי אשתך יפה מכל הנשים, וטובה מכל הנשים שאין אתה מקבל עליה תנחומין? מה כל כך אתה מצטער עליה? אמר לה המלך, וכי על אשתי אני בוכה. איני בוכה אלא על בני, שכל זמן שאמו קיימת, בשעה שאני מבקש להורגו, עומדת ופורסת כנפיה על בנה, וממלאת אותי רחמים, ואיני הורגו. עכשיו שמתה אמו, עשוי לפניו, כמו שהוא חפור וקבור. זה הלך עליו. אז אף כך, הקדוש ברוך הוא, קשה לפניו שכנס מיטה על משה, אמר כל זמן שמשה היה קיים, אף על פי שמכעיסין אותי ישראל, ואני מבקש לאבדן, בכל זאת עומד משה ומשתטח לפניי ומבקש עליהם רחמים, שנאמר סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, ואומר ויאמר השם סלחתי כדבריך, ואומר ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד פרס לפניו, אמר עכשיו שמת משה, מי יעמוד ובקש עליהם רחמים? שאומר כאן המדרש, שעל זה כביכול הקדוש ברוך הוא היה בוכה, ראינו שם פעם גם בסוף המדרש הרבה בסוף פרשת וזאת הברכה, כותב שם אחרי פטירתו של משה רבנו, אומר המדרש, מלמד שהקדוש ברוך הוא היה כביכול בוכה, ואומר מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. כל זמן שמשה היה חי, הוא היה מליץ טוב על ישראל. עם ישראל הם חוטאים, הוא מתפלל עליהם. עכשיו, מי יקום להם מרעים? אלו שעושים רעות, עם ישראל. מי יתייצב להם מרעים? מי הוא זה שיעמוד ויליץ טוב על עם ישראל? לכן היה כביכול הקדוש ברוך הוא, היה כביכול בוכה. אז זה מה שכתוב כאן במדרש. אז לפי זה, בא כאן אור החיים הקדוש, אומר, לפי זה נבין גם כן, וידבר השם אל משה לאמור, שואל אור החיים הקדוש, מה זה ודבר השם אל משה לאמור? לאמור למי? אומר, אם הכוונה שיאמר לבני ישראל, לא היה צריך להגיד נקום נקמת בני ישראל. נקום זה בלשון יחיד. היה צריך להגיד נקמו נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מה זה לשון יחיד? אז כותב כאן באור החיים הקדוש, קשה, אם הדיבור בא לומר לישראל, כנשמע מטיבת לאמור, כך פשוט מילים, אז היה לו לומר נקמו נקמתכם מאת המדיינים, אחר תאסף. ומדרש תנחומה אמרו, אין וידבר אלא לשון עז וכולי, מעריך כאן, זה כעין הילקוט שמעני שקראנו עכשיו. אומר אחר כך, הנה בעל המדרש הרגיש במה שדקדקנו, ולדבריו יתיישב הכל על נכון. וידבר זה לשון קושי. זה ירמוז לשני מיני קושי. אחד למשה על מיטתו, שמשה היה מצער, לא רוצה למות, לא אמות כי יחיה ואספר מעשייה. ודבר שני, היה קשה בעיני השם עד שכנס על ידידו המיטה. זה ודבר. ודבר כביכול דברים עזים גם בשביל משה, גם בשביל הקדוש ברוך הוא כביכול. וטיבת לאמור, נתכוון לרמוז, לאמור זה לשון רכה, נתכוון לרמוז אל הפיוס שפייס השם למשה, להתפייס למות מטעם נקמות נקמת בני ישראל, כאמור במדרש. אז זה מה שמסביר כאן, טענה הזה, לכן וידבר השם למשה לאמור. יש גם דיבור לשון קשה, וגם לאמור לשון קל, לכן זה מה שכתוב כאן שתי דברים הללו ביחד. ראיתי גם כן חוץ מזה, הביא לנו כאן בחתם סופר, כותב כאן בדף קוף ממתת על הפרשה שלנו, אומר, והנה משמע במדרש בילקוט שמעוני וגם במדרש רבה בכמה מקומות, שהיה הכל תלוי ברצונו של משה. אם היה רוצה, היה מאחר המלחמה 30 או 40 שנה, והיה מאריך בחיים עד אחרי כחלות המלחמה ההיא. שהרי קדוש ברוך הוא תלם מיטתו של משה במלחמת מדיין. נקום נקמת בני ישראל, מתי למננים, אחר תיאסף לעמך. מתי שילחם אתם, אחר כך ימות. אם השם לא אמר לו מתי ללחם. יכל משה ללחם ישר, יכל ללחם אחרי 10 שנים, אחרי 30 שנה, 40 שנה. תלו בידיו של משה. אז אומר המדרש, אילו רוצה משה לחיות 30 ו-40 שנה, היה בידו. מכל מקום, משה לא איחר כרגע, אלא מיד. ומסירו מאלפי ישראל. כן, והנה צריך להבין מה טעמה לזה שתלם מיטתו במלחמה הזה דווקא. למה? קראנו, אנחנו מה שקראנו, אומר כאן בחתם סופר, ויש לומר לטובתו היה, כי היה מקום לרנון חס ושלום על משה רבנו ולומר, כי לכן תעצל עתה מלקנו קנת השם, על דבר פעור למה, פני שנגזר עליו מיטה שלא ייכנס לארץ ישראל, והיה טוב בעיניו שיענשו ישראל ויתעכב ביאת הארץ כמה שנים ויחיה. כלומר, אם כאן משה רבנו לא היה נלחם ישר, היו אומרים עם ישראל, בטח הוא רוצה לחיות, לכן הוא לא אכפת לו מעם ישראל. לא אכפת לו שיראו נקמת הסונים שלהם, שלא יראו אותה, יענשו במדבר, לא יענשו, לא מעניין אותו כלום. חס ושלום יצא רנון על משה רבנו. מה שאין כן, יגידו בעוון העגל, רצה למהר ביאת הארץ כדי שיבוא הוא עמהם. על כן, להוציא זה מלב החושבים על צדיק עתק בגאווה ובוז, מה שחושבים עליו דברים נבזים, צבא השם אותו במלחמת מדיין, ותלם מיטתו במלחמה ההיא, ובידו לעקב כל זמן שירצה. כל מקום, הגדולה של משה שהוא נזדרז, משה רבנו, שמע מנה שהוא לא חפץ בחיים נגד רצון הבורא יתברך שמו. אבל זה, כל זה כבר להגיד לנו שבחו של משה רבנו, מה שהוא עושה, הכל לטובתו של משה רבנו עשה לו את הדבר הזה, כדי שלא ירננו אחריו חס ושלום עם ישראל. זה מה שכותב לנו כאן. ומעכשיו אנחנו נבוא להמשך הפסוקים, שאומר הפסוק כאן, אחרי שנסתבו, שילכו למלחמה, פסוק אומר, וישלח אותם משה, אלף למטה לצבא, אותם ואת פי נחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש, וחסו סירות תרועה בידו. אז כותב לנו כאן ראשי, אותם ואת פי נחס. למה שלח דווקא את פי נחס למלחמה? למה לא שלח מישהו אחר? אומר ראשי, מגיד שהיה פי נחס שקול כנגד כולם, אותם ואת פי נחס. הוא שקול כנגד כולם, כמה דוגעות בין ראשי. עוד דבר, ומפני מה הלך פנחס ולא הלך אל עזר, לעזר הכהן, שיצא למלחמה. משוח מלחמה שהוא יצא. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתחיל במזווה שהרג את כוסבי בצור, יגמור. זה מה שאומר לנו כאן ראשי. דבר אחר, שהלך מקום נקמת יוסף אבי אמו וכו'. אבל מה אומר לנו כאן בפירוש הזה ראשי? אומר, מי שהתחיל במזווה, אומרים לו גמור. כיוון שפנחס הוא זה שהתחיל והרג את כוסבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא, לכן, לכל נקמת בין ישראל מתי מדיינים. תחלת להרוג במדיינים את כוסבי, תמשיך במזווה ותהרוג את דרך למלחמה נגד המדיינים. זה מה שאומר לנו כאן ראשי, לכן שלח את פנחס. רק מעניין, חאורה, כי זה קשה, למה באמת משה רבנו בעצמו לא הלך ללחם עם המדיינים? למה יסרח לשלוח את פנחס? גם התירוס שהביא אותו ראשי, אומר מי שמתחיל במזווה, אומרים לו גמור, גם זה לא מתרס, אדרבה זה מגדיל הקושיה יותר על משה רבנו. למה משה רבנו בעצמו לא התחיל במזווה? למה הוא בעצמו לא הרג את כוסבי? בגלל זה היה לטענות, כמו שאומר בעל התורים, אומר דון נקום נקמת בני ישראל, אחר תלם מיטתו בנקמת המדיינים, בגלל שהוא תעצל ולא הרג את כוסבי. למה באמת הוא תעצל? למה לא הרג את כוסבי? אז חורה, גם מה שאומר ראשי, מי שמתחיל למזווה, אומרים לו גמור, חורה, זה לא מתרס לנו, למה משה בעצמו לא התחיל במזווה הזאת. לכן גם זה צריך להבין בעזרה שמתברך. ואנחנו נקדים, שכמו שאמרת, גם כן, יש לנו שתי פרשיות, אנחנו נתחיל עם פרשת מסעי עכשיו, שכותב שם הפסוק, שאחרי שעם ישראל ייכנסו לארץ ישראל, מסווה אותם שצריכים להפריש ערי מקלט. אז אומר שם הפסוק בפרשת מסעי, פרק למדה, פסוק י' ג' והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. את שלוש הערים תתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. זה מה שאומר הפסוק, שש ערי מקלט יש שם, שלוש מעבר לירדן ושלוש בארץ ישראל. אומר ראשי, שש ערי מקלט, חאורה יש קושיה מהפסוק, הפסוק אומר, והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. אומר תשאל ילד בכיתה א', הפסוק אחרי זה אומר, את שלוש הערים תתנו בעבר הירדן, ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען. אז יודעים, שלוש ועוד שלוש, כמה זה? זה שש. למה יש פסוק הראשון אומר, והערים תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. חזק וברוך. רואים, סופרים ורואים אותם. אז ראשי הוקשה לו הדבר הזה, אומר ראשי, שש ערי מקלט, מגיד שאף על פי שהבדיל משה בחייו שלוש ערים בעבר הירדן, הלו כל הארצות שמעבר לירדן, כבשו אותם בזמן משה רבנו, ארצות סיחון ועוג, אז כל זה בזמן משה רבנו, כל זה נכבש, והוא הפריש שלוש ערים מעבר לירדן, אף על פי כן, אומר ראשי, לא היו קולטות, עד שנבחרו שלוש שנתן יהושע בארץ כנען. כלומר, עדיין לא היו בתוקף ערי מקלט ששם אותם משה רבנו, הוא החליט שאלו יהיו שלוש ערים, אבל אם יקרה מקרה שעכשיו מישהו ירצח מישהו בשוגג, ילך לעיר מקלט, לא תציל אותו מבן אדם, לא תציל אותו מגואל אדם. אין לו דבר הזה. כן. רק הוא בחר להם, אמר להם, אחרי שתכנסו לארץ ישראל ויהושע יבחר שלוש הנשארים, בסך הכל יהיו כולם שש ביחד, ואז כל השש ביחד יהיו מצילים. אבל השלוש שהפריש אותם משה רבנו עדיין, הם לא היו קולטות רוצח בשגגה, עדיין. לכן הפסוק הדגיש, שש ערי מקלט, מתי שיהיו כל שש ערי מקלט ביחד, אז יקלטו. אם לא כן, אף על פי שמשה רבנו הפריש שלוש, עדיין אין להם תוקף של עיר מקלט עדיין, עד שיפריש יהושע בן נון שלושת האחרים. זה מה שכותב כאן ראשי. וראשי זה לא משלו, כותב זה מדברי ספרי. רק עכשיו באמת צריך להבין, למה באמת לא היו קולטות? למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה? שלוש הערים שיבדילו אותם משה רבינו מעבר לירדן, הם לא קולטות את רוצח ושגגה, עד שיפריש יהושע שלוש ערים שבארץ ישראל, מתי שיהיו שש ערי מקלט, אז יהיה להם תוקף. למה באמת זה ככה? אז ראיתי כאן במשך חוכמה, כותב כאן להסביר את העניין הזה, כותב כאן על פרק למדי פסוק כף חית, אומר, הדין ערי מקלט שבעבר הירדן קולטין עד שיופרשו כולן, כמו שהסברנו, נראה דהרוצח שגולה לעיר מקלט, כל רוצח שרצח בשגגה הולך לשם, מקווה תמיד שמי ימות הכהן המשיח ויצא עם מיטתו. שהרי התורה תלתה את הרוצח שישאר בעיר מקלט וישב שם עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש. אז יושב שם עד שכהן גדול ימות. אותו כהן גדול שהיה בימיו ימות. לכן לא בכדי הגמרא במסכת מכות אומרת שמותיהם של כהנים גדולים היו הולכים, מספקים לחם ומזון ומים. למי? לרוצחים שנוסעים שם. למה שלא יתפללו על ביניהם שימותו. אז זה מה שכתוב שם בגמרא. אבל הרוצח שהלך לעיר מקלט, הוא כל הזמן מתפלל, התפילה שלו יחידה, רוצה לחזור כמובן, רוצה לחזור למשפחתו, אל בית אביו. הוא עכשיו הלך מארצו ומולדתו ובית אביו, צריך לחזור למקומו. איך הוא יחזור? עד שימות כהן גדול. אז בטח שכל תפילות של הרוצח הזה, ריבונו של עולם תהרוג את הכהן הגדול, ריבונו של עולם תהרוג אותו. כל תפילה הוא מתפלל שמע קולנו, שם אלוקינו, שיהרוג את הכהן הגדול הזה. ככה היו התפילות שלו. כן, לא בחינם, הגמרא, כמו שאמרתי, הגמרא, מותיהם מספקים להם לחם ומזון, שלא יתפללו על בניהם. אז אומר, כיוון שהרוצח שגולה לעיר מקלט, מקווה תמיד שמי ימות הכהן המשיח ויצא עם מיטתו. עכשיו, אז מה? אבל, הלא אמר השם יתברך שאלעזר יהיה בחלוקת הארץ. איפה? אצלנו כאן, פרשת מסעי, מה אומר הפסוק? אלה האנשים אשר יעמדו אתכם, מה אומר הפסוק? אומר כאן הפסוק, אלה שמות האנשים אשר נחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אומר להם משה רבנו, אלעזר הכהן ויהושע בן נון הם האנשים שינחלו את הארץ. כלומר, הם יכנסו לארץ ישראל, ושם יורישו את הארץ לבני ישראל. ולא רק אלה, ונשיא אחד, נשיא אחד, ואלה שמות האנשים, למתקלב לפוני יהושע בן נון, ילידם כסלון, כמו שכתוב כאן בפרשה. כל אלו האנשים, הם יכנסו לארץ ישראל, ויחלקו את ארץ ישראל לשבטים. זאת אומרת, אלעזר הכהן, שהוא היה הכהן הגדול אז, אהרון כהן כבר נפטר, הוא היה הכהן הגדול אז, אלעזר הכהן, הוא נשאר בחיים עד שיכנסו לארץ ישראל. נמצא, אבל הלא אמר השם יתברך שאלעזר יהיה בחלוקת הארץ. ממשיך כאן במשך חוכמה, נמצא שהרוצח הוא מיואש לחזור עד שינחלו את הארץ. ואם כן, לכן בחיי גוונה שלא יהיה לו תקווה לשוב תכף, לא אמרה תורה לגלות. מתי אמרה התורה שצריך לגלות לעיר מקלט? דווקא מתי שיש לו אפשרות לחזור ישר אם ימות כהן גדול. אבל כאן, בשלוש ערים שיפריש אותם משה רבנו, הלו, הם אמרנו עדיין לא קולטות. למה לא קולטות? כי אמרנו עד צריך לשייב שם, צריך יושב בעיר מקלט עד שימות כהן הגדול. וכהן הגדול שהיה אז מאלעזר הכהן. אלעזר הכהן בטוח היה הבטחה מהקדוש ברוך הוא. לא, בשעה שהקדוש ברוך הוא אלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם, אז זה לא יהיה על הספק. אם השם אמר, ודאי שככה יישארו בחיים. יש רמב"ן כותב, דרך אגב, כותב הרמב"ן שם פרשת חוקת, פרק א' על פסוק א', ישמע כנעני מלך ערד, כותב שם דרך אגב הרמב"ן, וכן מה שכתוב, ואלה שמות האנשים אשר נחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן וישוע בן נון, הפסוק שלנו, נבואה שיהיו חיים וקיימים. זה נבואה מהקדוש ברוך הוא, שאלה שמות האנשים יכנסו לארץ ישראל, והם יורישו את הארץ לבני ישראל. הם לא ימותו. למה? אומר הרמב"ן, כי לא ייתכן שיהיה השם, הקדוש ברוך הוא, מייחד להם אנשים על הספק. זה לא יכול להיות דבר כזה. ואם השם אמר אלה שמות האנשים, אז בטח שהם יכנסו לארץ ישראל. ומעתה, כמה שהדין אמרנו, מי שהולך לעיר מקלט צריך לשאר שם עד שימות כהן גדול. מי זה כהן גדול שהיה אז? אלעזר הכהן. אלעזר הכהן בטוח שיחיה מעכשיו לפחות 14 שנה. עד שבע שיכבשו את ארץ ישראל, ושבע שיחלקו אותה. הפסוק אומר, אלה שמות האנשים, אשר נחלו לכם את הארץ. אז לפחות 14 שנה, הרוצח הזה שיושב בעיר מקלט, הוא מיואש מהעניין הזה. אין לו סיכוי לחזור לעירו, אפילו שיתפלל, זה לא יעזור לתפילה שלו, כי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח, ונתן נבואה, אלה שמות האנשים, ואחד מהם אלעזר הכהן, שהוא היה כהן גדול. וכיוון שאין לו סיכוי לרוצח הזה, שיחזור תקף לעיר מושבו, לכן התורה אמרה שלא יקלטו עכשיו. מתי ערי מקלט קולטים את הרוצח, ומצלים אותו עם גואל אדם, דווקא בזמן שיש לו אפשרות לחזור לעירו, תקף, כלומר כשימות כהן גדול. אבל כאן בנושא שלנו, כמו שהסברנו, כיוון שאלעזר הכהן הוא לא ימות עד שיכנסו לארץ ישראל, לכן לא היו קולטות. כך אומר כאן משך חוכמה. לכן בחיי גוונה שלא יהיה לו תקווה לשוב תקף, לא אמרה תורה לגלות. אין. זה דבר אחד. אבל חוץ מזה גם כן, רואים אנחנו שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לאלעזר הכהן, עוד לפני כן שהוא ייכנס לארץ ישראל. לפני הדבר הזה, גם כן הבטיח לו גם כן לפני כן, שהרי מתי שפרשת פנחס, שבוע שעבר, מתי שמשה רבנו, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר דו, פקוד השם אלוהי הרוחות אוכל בשר איש על העידה, אשר יוצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוצאים וכו'. אז הקדוש ברוך הוא מענה לו, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו ושמחת את ידיך עליו, וכו'. ואחרי זה אומר פסוק, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט ההורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל אותו וכל העידה. ולפני אלעזר הכהן יעמוד. קדוש ברוך הוא אמר לו, משה אמר לו ליהושע, שמה? אתה תכנס, אתה תהיה מנהיג אחריי, אתה תהיה מנהיג בארץ ישראל כשתכנסו, ולפני אלעזר הכהן יעמוד. זאת אומרת, אלעזר הכהן ודאי שיהיה מנוחלי הארץ. זה כבר עוד לפני הנושא הזה. אז כמה שהיה העניין הזה, לכן הרוצח, כמו שאמרנו, מיואש מעניין הזה, שיחזור לעיר מקלטו אחרי שימות כהן גדול. כהן גדול לא ימות, עד לפחות 14 שנה. לכן כמה שכך, הרי מקלט שבחר אותם משה רבנו בעבר הירדן, לא היו קולטות. זה מה שנסביר במשך החוכמה, אבל זה מאוד מעניין. ובזה אנחנו נחזור למה שאמרנו מלחמת מדיין, שהשם אמר לו למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת מדיינים, אחר תאסף אל עמך. והנה רואים שמשה רבנו מצווה את פנחס, מצווה אנשים אחרים אלף למטה, לכל מטה תוסד שחול הצבא, והם הלכו, ומשה רבנו לא הלך ללחם. למה לא? קדוש ברוך הוא מצווה אותך שתלך ותלחם עם מדיין, נקום נקמת בני ישראל, למה אתה בעצמך לא הלכת? אלא, אומרים חז"ל, שידוע בכל מלחמה שבן אדם הוא הולך, אם הבן אדם הזה בשעה שהוא הולך למלחמה, אם הוא חושב שהוא ינצח מלחמה בכוחות עצמו, אז עלול לבן אדם הזה להפסיד מלחמה. כי פסוק מפורש, אומר כאן פרשת שופטים, אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב מך, לא תירא מהם. למה? כי השם אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. ואחר אליה קרבכן לחמה ונגש הכהן וכו', ואמר עליהם שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לאויביכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעשו מפניהם. למה? כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם ללחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. מי זה? הקדוש ברוך הוא זה שנלחם. השם לחם לכם, ועם ישראל הם לא, הם בוטחים בקדוש ברוך הוא. אם מישהו יוצא למלחמה ואומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז יש לו הרבה מה לפחד במלחמה. אבל מי שיוצא למלחמה והוא בטוח בקדוש ברוך הוא, לוחם נוקם נקמת השם, אז בן אדם הזה, השם אלוקיכם ההולך עמכם ללחם לכם, אתה לא עושה כלום. רק השם ילחם לכם, אתם תחרישון, אתם, אל תגידו כוחי ועוצם ידי, אתה צריך לבטוח שהקדוש ברוך הוא זה שיציל אותך, הוא זה שילחם את המלחמה שלך, ואז יש לך כל הסיכויים שהקדוש ברוך הוא יעזור לך ואתה תנצח מלחמה. אבל אם אתה אומר שאתה הולך ללחם ואתה רוצה ללחם בהם, אז יש לך מה לפחד. זה מזכיר לנו את מה שאמר פעם רבי משה אלצ'ך, אומר שם הפסוק, אומר פרשת עקב, כי תאמר בלבביך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? אומר, לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, המסעות הגדולות אשר ראו עיניך וכו'. אומר, איך אני יכול ללחם נגד כל האויבים האלה? אם תאמר בלבביך, אתה מאמין בלבביך, אתה מאמין בדבר הזה, מסביר רבי משה אלצ'ך, כי תאמר בלבביך, כלומר, אם אתה מאמין בלב שלך, כי באמת, מכוח עצמי, אני לא יכול ללחם נגד הגויים. למה? כי אתם המעט מכל העמים, הפסוק אומר. איך אנחנו יכולים ללחם נגד כל אומות העולם שהם מקיפים אותנו מארבע רוחות העולם? איך אפשר ללחם בהם? אז אם מישהו מאמין שבאמת בכוחות עצמו הוא לא יכול ללחם, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? אם אתה חושב כך, זאת אומרת, איך אתה יוצא למלחמה? בכוחות עצמך אתה אומר, אני לא יכול ללחם. אז לא, איך אתה יוצא למלחמה? אתה בוטח על הקדוש ברוך הוא. אם כך, אומר, אל תירא מהם. אין לך מה לפחד, הקדוש ברוך הוא, כמו שעשה לפרעו ולמצרים, לסיחון ולעוג, יעשה לכולם. כן, יעשה השם לכל ממלכות שאתה עובר שם. אין לך מה לפחד. רק אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה יוצא למלחמה ואתה אומר, אנחנו גיבורים, אנחנו חזקים, יכולים ללחם בהם, אומר בי משה אלצ'ך, אז תירא מהם. יש לך הרבה מה לפחד מהם. אז זה מה שאמרנו, בשעה שבן אדם יוצא למלחמה, אז הוא, אם הוא חושב כוחות עצמו, הוא הולך למלחמה, אז יש לו הרבה ממה לפחד. תראה מהם, אבל אם אתה אומר לבביך, איך יכול להורישם, רבים הגויים האלה ממני, אז מבטיחה לך התורה, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אומרת התורה, לא תראה מהם. לפי זה, עכשיו אנחנו נבין גם כן למה משה רבנו לא יצא בעצמו למלחמת מדיין, למה? כי משה רבנו, קדוש ברוך הוא הבטיח לו, שלא יעמוד במלחמה הזאת. איך? קדוש ברוך הוא אמר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז משה רבנו, כביכול היה לו את החסרון הזה, שמה? שעכשיו הוא בטוח שהוא לא ימות במלחמה. סתם בן אדם בשעה שהוא יוצא למלחמה, הוא לא יודע, ימות, לא ימות במלחמה, הוא לא יודע. אז הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. אם אתה בוטח בשם, השם יעזור לך. אבל אם אתה אומר כוחי ועוצם ידי, השם לא יעזור לך. אומר, כמו שאומר בי משה אלצ'ך, אתה צריך לירה מהם. מתי לא תירה מהם? אם אתה אומר בלבביך. אבל כאן משה רבנו, כמעט שהיה בטוח שהוא לא ימות במלחמה הזאת, לכן היה חסר לו ביכול את הנקודה הזאת. אותו דבר גם כן היה לאלעזר הכהן. אלעזר הכהן, השם הבטיח לו, ואלה שימו את האנשים אשר נתחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אז גם אלעזר הכהן לא יצא למלחמה. לכן היפה אמר ראשי אצלנו, בשעה ששלח את, שלח אותם למלחמה, מה אומר? אותם ואת פינחס. אז זה אומר רשי ופנימה, הלך פינחס ולא הלך אלעזר. למה אלעזר לא הלך? כלומר, אלעזר יש לו את החסרון הזה שיש לו למשה רבנו. כן, שוב פעם, זה מצד הביטחון שיש להם בקדוש ברוך הוא, שיש להם מבטיח להם שישארו בחיים במלחמה הזאת, לא ימותו, אז אוטומט כבר חסר להם את הדבר הזה שקדוש ברוך הוא יעזור להם. למה? בגלל שהם בטוחים שלא ימותו במלחמה. אז כביכול, יש חס ושלום, יש איזו מחשבה דקה מן הדקה שיכולים להגיד, נלך למלחמה בכוחות עצמנו חס ושלום, כי הם בטוחים שלא ימותו במלחמה. כן? לכן בא כאן, אמר לו, מתי משה רבנו אתה לא תלך למלחמה, וגם אלעזר הכהן לא ילך למלחמה. כי שניכם, אתם, הבטחתי לכם שתשארו בחיים. אלא מי ילך? פינחס, שאין לו את הבטחה הזאת. פינחס, בשעה שהוא הולך למלחמה, אז כיתו, איך אוכל להורי שם, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, השם יעזור לך. זה מה שאומרים כאן. לכן הלך דווקא פינחס, ולא משה רבנו, ולא אלעזר הכהן. אבל ראיתי במדרש רבה, פרשה שלנו, שמביא באמת עוד סיבה למה משה רבנו הוא לא הלך ללחם מלחמת מדיין. אומר כאן המדרש רבה, פרשה כף בית סימן ד', וישלח אותם משה, אותם ואת פינחס ולעזר הכהן לסבא וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל, אתה בעצמך, והוא משלח את האחרים. איך הוא עושה כך משה רבנו? אלא, אומר המדרש, מפני שנתגדל בארץ מדיין, אמר, אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי טובה. המשל אומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. זה מה שאומר כאן המדרש, אומר, כיוון שמשה רבנו נתגדל במדיין, לכן לא היה יכול לעשות למלחמה נגד מדיין. למה? בגלל שהוא גדל שם במדיין. אז כביכול יש לו להכיר להם טובה, ולכן הוא לא יכול ללכת לשם. אז זה מה שאומר כאן המדרש. ממשיך המדרש, אומר, ויש אומרים שאין אזו מדיין שנגדל במשה. יש אומרים שזה מדיין אחר, נקום נקמת מת המדיינים, לתת נקמת השם בבניין, יש אומרים שזה מדיין אחרת. שזו בצד מואב, והיא חריבה עד עכשיו. ומדיין שנתגדל במשה רבנו, אומר, עדיין קיימת. אז אם כן, אם באמת זה ככה, אז אין את העניין של הכרת הטוב מצד משה רבנו. אז למה משה רבנו בעצמו לא הלך כדי ללחם? אז זה אומר, עוני המדרש, לפי החכם, לפי היש אומרים. ואם כן, למה שלח את פינחס? אמר, מי שהתחיל במזווה, הוא גומרה. הוא ישיב את חמתו והקעת המדיינית, הוא יגמור מזוותו. זה מה שאומר כאן המדרש רבה, אבל לפי הפירוש הראשון של המדרש, מה אומר? אומר, כיוון שמשה רבנו גדל במדיין, לכן אומר, הוא לא יכול ללכת שם ללחם. למה? כיוון שהוא גדל שם באר ששתית ממנו מים, אומר, אסור לך לזרוק בו אבן, זה לא, אין לה איפה צד הכרת הטוב, לכן הוא לא יכול ללכת לשם. וזה, זה כמו שפסוק שם אומר, שם בקיטצה, אומר, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אומר שם הראשי, אומר, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אומר ראשי, אף על פי שזרקו את זכוריכם ליאור, בכל זאת לא תתעב מצרי. מטעם, לפי שהיו לכם אכסניה בשעת הדחק. כיוון שהם אכסנו אתכם. בשעת, נכון, אכסנו אותנו. זה אכסניה זה. הרגו את הבנים שלנו, פרעה היה שוחט 150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בלילה, זרקו אותם לים, עשו מה שלא עשו לעם ישראל. אז בכל זאת, אומרת התורה, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אומר, אף על פי כן עד כדי כך, כיוון שהם היו במצרים, וחיו שם במצרים, הלא היה רעב, באו למצרים, כי כל הארץ באו מצרים לשבור על יוסף, כי יכבד הרעב בכל הארץ. כי מה שהיו להם מחסניה בשעת הדחק, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לא תתעב מצרי. אף על פי שעשו מה שעשו לעם ישראל, בכל זאת, מצד הכרת הטוב, אל תעשה להם רע. זה מה שאומר, לכן אתה, משה רבנו, אומר, לא, אומר לו, אתה לא תתעב מצרי, תצווה גם כן את עם ישראל, כל לא תתעב מצרי, לא תתעב אדומים, בגלל שהיו לכם מחסניה בשעת הדחק. אז מכאן רואים עד כמה מחייבים בהכרת הטוב בעניין הזה. חוץ מזה, ראינו גם כן דברים ידועים, אבל מה שכותב ראשי, שם רואים בעשר המכות, כולנו יודעים ששלושת המכות הראשונות באו על ידי אהרון הכהן. ולא על ידי משה רבנו. למה לא? הפסוק אומר, אז אמור אל אהרון, כך מתיך ונותי ידיך על מימים ישראל, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מגווה מימיהם ואי יהודם. למה דווקא על ידי אהרון? אומר ראשי, לפי שהגין היאור על משה כשנשלח לתוכו. לפי כך, לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. מה שאומר גם מדרש, זה מה שכתוב כאן. כיוון שמשה רבנו הוא נשמר על ידי היאור, לא, אמא שלו ותשים בסוף עשיפת היאור, שם אותו, והיאור כביכול שמר עליו, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, מצד הכרת הטוב, אתה אסור לך להכות את היאור. היאור בו תגדלת, הוא הציל אותך. אתה תזרוק, תעשה אותו, תהפוך אותו לדם, אומר, זה לא תעשה. וכן לא יעשה במקומנו. אלא תתן לאהרון הכהן, אחיך, הוא זה שיעשה את הדבר הזה. זה במכת דם. אותו דבר במכת ספרדע, גם כן על, על מימי מצרים. אותו עניין שלא הייתה על ידי משה רבנו, אלא הייתה על ידי אהרון הכהן. זה דם ספרדע. ואחרי זה, יש לך גם כן את מכת כנים. וגם מכת כנים הייתה על ידי אהרון הכהן. גם שמה אומר ראשי, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתיך, והך את עפר הארץ, והיה לכנים בכל ארץ מצרים. אז הוא סבא אותו, גם מכת כנים, שתהיה על ידי אהרון הכהן. למה? גם שמה כותב ראשי, אמור אל אהרון, לא היה העפר כדאי ללקוט על ידי משה. למה? לפי שהגין עליו, בשעה שהרג את המצרי, והתמנהו בחול. ולכן לקע על ידי אהרון. אז זה גם מכת דם, גם מכת ספר דעה, גם מכת כנים, בסוד הכרת הטוב, שהיה משה רבנו ליאור וגם לעפר הארץ, שהגין עליו בשעה שהרג את המצרי, לכן הוא לא הוקע אותם שם משה רבנו. לכן על פי זה ראיתי דרך רמז, מה שאומר הפסוק כאן, אומר ניקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, אחר תיאסף לעמך, מה הטעמים על מילת ניקום? זה רביע. ניקום נקמת בני ישראל זה רביע, מעל מילת ניקום, מה זה רביע? נגיד לך שזאת הפעם הרביעית שמשה רבנו לא עושה מה שהשם אומר לו מפני צד הכרת הטוב. פעם ראשונה מקדם משה לא עשה, אמר לי אהרון. פעם שנייה מצד ספר דיע, אותו דבר, אותו רעיון, מצד הכרת הטוב. גם מכת כנים לא עשה אותה, הכרת הטוב. גם פה נקום נקמת בני ישראל, השם מצווה את משה רבנו. אתה תנקום נקמת בני ישראל. אומר לו, אני התגדלתי במדיין, אני לא יכול להכות מדיינים. אלא מה הוא עשה? שלח משוע. זה פעם רביעית. לכן רביע, ניקום נקמת בין ישראל מאת המדיינים. זה מה שמביאים חזל בדרך רמז את העניין הזה. זה מה שאמרנו העניין הזה, שבשעה שבן אדם אומר, מישהו עשה לו טובה, אומר שלא ינקור את הטובה, אלא אדרבה צריך שיקיר לו טובה. מוסד הכרת הטוב, זה עד, אפילו במצרים, כמו שאמרנו, אף על פי שזרקו זכוריכם ליאור. בכל זאת, כיוון שהיו לנו אכסניה בשעת הדחק, התורה צפתה אותנו, למשך כל הדורות לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. לפי זה אנחנו נבין גם כן למה משה רבנו לא הרג את זמרי. לא אמרנו כשאנו בהתחלה על מה שראשי אמר, ולמה הלך פנחס ולא אלעזר? אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתחיל במזבח שהרג את כוזבי בצור יגמור, כמו שקרה במדרש. גם כן שאלנו, זה לא מספיק. אם זאת היא הסיבה שלמה פנחס הלך, בגלל שהוא התחיל במזווה, אז הוא צריך לגמור אותה. אז נקשה על משה רבנו. למה אתה, משה רבנו, לא התחלת במזווה? משה רבנו היה צריך להרוג את זמרי עם כוזבי בצור, להרוג אותם, יתחיל במזווה, ואז השם מסווה אותו, מתחיל במזווה, אומרים לו גמור. לשתת אלו שאומרים, זה, אז שיתחיל במזווה. מה אומר ראשי? אומר, מי שיתחיל במזווה אומרים לגמור. שהוא יתחיל במזווה. הקושי התוגדל על משה רבנו. למה הוא בעצמו לא הרג את כוזבי? אתה תגידי, תעלמה ממנו הלכה, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין שם, דף בבית. אומר, אף על פי כן, הלו פנחס, בשעה שהוא בא לפניו, הוא בא והזכיר לו את ההלכה הזאת. אמר לו, לא כך למתנו רבנו ברתיחה מהר סיני, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אז משה רבנו זכר את ההלכה, אף על פי שלפני כן תעלמה ממנו ההלכה הזאת, שבועל ארמית קנאים פוגעים בו, עכשיו פנחס הזכיר לו אותה. אחרי שפנחס הזכיר לו את ההלכה הזאת, למה משה רבנו בעצמו לא הלך והרג את כוזבי בצור עם זמרי בן צלוי, הרג אותם ביחד, שהוא יתחיל במזבח? יש לך קנאי לכבוד השם יותר משה רבנו? למה הוא בעצמו לא הלך ועשה את הדבר הזה, נתן לפנחס? אמר לו, קרינה די גרתה, איהו לבי פרוונקה. אומר, מי שקורא את האגרת, שהוא בעצמו יהיה שליח. נתן לו רמזור ירוק, והוא זו הלך והרג אותם. כי באמת זה הלכה ואין מורים כן. אבו אל ארמית זה הלכה, אבל אין מורים כן. לא יכול להגיד לו, לך תהרוג אותם. אלא אמר לו, נכון, כך למדתי אתכם. אז זה ידע פנחס, ויקח רומח בידו, והלך והרג אותם. אבל למה משה בעצמו לא עשה את הדבר הזה? פעם דברנו שם, יש חתם סופר שם בתורת משה, מסביר, אומר, יש סיבות שמשה רבנו לא עשה את הדבר הזה, בגלל שהיו לו הרבה תלמידים שהוא צריך ללמד אותם להמשיך בדרכי השם. פנחס עדיין אין לו תלמידים. אם פנחס ימות על קדוש השם, אם יקרה משהו, כאלו זה סכנה, וכך רומח בידו, חזל אומרים, רומח כתוב לבב, כלומר לקח רמח בידו, מה זה רמח? זה 248, לקח 248 איבריו בידו, כי ביכול סיכן את החיים שלו. הגמרא אומרת בפירוש, אילו פירש זמרי, אם זמרי בשעת המעשה, בשעת העבירה שהוא עושה עם קוסבי בצור, אם היה רואה את פנחס רודף אחריו להרוג אותו, וזמרי היה פורש מן קוסבי והיה הורג את פנחס, לא היו מענישים את זמרי. למה? כי פנחס היה רודף, רודף אחרי זמרי להרוג אותו, והתורה אמרה, בא להורגך, שכם להורגו. אז שם את סכן את החיים שלו, שם פנחס. כיוון שהוא סכן את החיים, וקח רמח בידו, לא רומח. רומח, כתוב בלי ואב, סכן את כל רמח הבריו, שם אותם בכפו, והלך לנקום. כי היה מקנה קנת השם. אז זה החתם סופר שם בתורת משה, מסביר, אומר, זה פנחס יכל לעשות. אבל משה רבנו לא יכל לשים את החיים שלו בסכנה, בגלל מזווה כזאת, שנאמר בה, קנאים פוגעים בו. הלו, אם היה נהפך זמרי והיה הורג חס ושלום את משה רבנו, מה היה קורה עם התלמידים של משה רבנו? עם כל עם ישראל, כולנו היו תלמידים של משה רבנו. אז לא היה רשאי משה רבנו להחמיר על עצמו בדבר הזה, ללכת במקום נקמת השם. ככה מסביר שם חתם סופר. אבל לפי דברנו כאן, אנחנו אמרנו, כיוון שבאמת משה רבנו הוא בעצמו לא הלך והרג את זמרי. למה לא הרג את זמרי? אמרנו, כמו שאמרנו עכשיו, אומר, אם היה זמרי, היה נהפך והיה הורג את פנחס, לא היה נענש על זה. זאת אומרת, איך מותר לקנאי להרוג את בן אדם, הקנאי בועל הרמית הזה, איך מותר לו להרוג אותו? רק בשעת העבירה. זאת אומרת, אין לו אפשרות אחרת, אלא רק להרוג את שתיהם ביחד. כי אם היה פורש והיה הורג אותו, היה נהרג על זה. לכן, העצה היחידה שהיה מותר לו להרוג את הבועל הרמית, רק בשעת מעשה. בשעת מעשה, אז משה רבנו, אם היה הוא בעצמו עושה זה משה רבנו, היה צריך להרוג את זמרי, וגם קוסבי בצור. קוסבי בצור, מי הייתה? פסוק אומר בפרוש, ראש אומות בית אב במדיין הוא. הוא אומר, הוא שוב פעם במדיין. כן, חוץ יש אומרים במדרש שזה מדיין אחרת, אבל לפי השיטה שאומר שזה אותו מדיין, אז משה רבנו לא יכל להתחיל במזבח. למה לא יכל להתחיל במזבח? כי ראש אומות בית אב במדיינו. עוד פעם, חזרנו לנושא הכרת הטוב, הוא לא יכול להרוג את קוסבי שבא ממדיין, המדיין הצילו אותו. כמו שכאן, הוא אומר, כל שכן, כאן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. הוא אומר, נקום נקמת בני ישראל מעט המדיינים, אחר תייסף לעמך. מצווה אותו, הקדוש לא סבוי מהקדוש ברוך הוא, ללכת ולהרוג את המדיינים, ובכל זאת משה רבנו לא הלך בעצמו, שלח מישהו אחר. למה? בגלל הכרת הטוב. הוא גדל במדיין, הוא לא יכול לנקום נקמת השם במדיין. שלח מישהו אחר, אף על פי שהיה צבוי מהשם. כל שכן, קל וחומר, בין בינו של קל וחומר, שמשה רבנו לא היה יכול ללכת ולהרוג את קוסבי מצד הכרת הטוב. כי אין מזווה כאן. רק בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אין מזווה. שם אפילו שהייתה מזווה מאת השם, הוא לא עשה את זה מצד הכרת הטוב. כל שכן כאן, שלא יעשה את הדבר הזה. לכן משה רבנו לא יכל להתחיל במזווה, בגלל שזה היה במדיין, קוסבי במדיין, לא יכל להרוג אותה. עושה אותו דבר גם כן, לא יכל לסיים במזווה, כי אם מתחיל במזווה אומרים לו גמור, וחוס מזה גם כן, מה שאומר המדרש, לקום נקמת המדיינים, הוא לא יכול לעשות את זה משה רבנו. למה? בגלל שזה מדיינים, הם שמרו על משה רבנו, ולכן נתגדל שם במניין משה רבנו, לכן הוא לא יכול ללחם שם. אולי באמת אפשר להלביש גם כן, אולי באמת זאת הייתה כוונתו של זמרי בן סלו, בשעה שהביא את המדיינית, הפסוק אומר בפירוש, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. הביא אותה דווקא לעיני כולם. למה הביא אותה דווקא לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל? אלא ידע זמרי שמשה רבנו הוא לא יהרוג אותו. כי הדרך היחידה שיכול להרוג אותו דווקא בשעת העבירה. זאת אומרת, צריך להרוג גם אותה. ואותה הוא לא יהרוג בגלל שהיא באה ממדיין. אז פנחס ידע את הדבר הזה, ואמר, אם משה רבנו לא יעשה את הדבר הזה, מסד הכרת הטוב שיש לו למשה רבנו, אז מי הוא זה ואיזה הוא שיראה רבן של ישראל, שהוא רואה את המעשה הזה ולא מקנה קנאת השם, יבוא מישהו אחר להגיד, אני מקנה קנאת השם. אז תפס על זה טרמפ, כביכול זמרי, והלך לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. דווקא לעיני משה רבנו, למה? כדי שכולם יראו שמשה רבנו, אין לך קנאי יותר משה רבנו, ובכל זאת הוא לא עשה את זה מסד הכרת הטוב. אז כל שכן, אנשים אחרים שלא יעשו, כך חשב פנחס, זמרי, סליחה, כך חשב זמרי. אבל הגמרא אומר שם בפירוש, אומר, מה ראה? ויר פנחס בן אלעזר, מה ראה? יש מחלוקת בגמרא, שמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין עיסה ואין תימונה נגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. אז הוא פנחס בעצמו, מסד עצמו, הלך, רק מת הלכה לפני משה רבנו, לוקח למתן ברתיחה מהר סיני, גם בעיניו היה לפלא, למה משה רבנו לא הרג אותה? כן? עד שנתן לו את הרמזור ירוק, כמו שאמרנו, אז הוא הלך פנחס, הוא מצד עצמו, ראה שאין חוכמה ואין עיסה ואין תמונה נגד השם, כמה שיש זמרי הזה, עושה חילול השם, הראה אותה דווקא לעיני משה רבנו, לכן הוא הלך ועשה את זה, לא חלק כבוד לרב, והלך ועשה את זה מצד עצמו. זה מה שמסבירים חזל את הדבר הזה. זה כל העניין, מה שאמרנו, כל העניין הזה של הכרת הטוב, שמה שמשה רבנו, אף על פי ששם צבא אותו, הוא בעצמו לא הלך. אז זה כל הדברים עלינו. ורק אחרי כל העניין הזה, משה רבנו מצווה אותם שהם ילכו למלחמה, ואז כולם הלכו למלחמה, כולם היו צדיקים, כולם אנשים, כולם ברורים, כולם גבורים, כולם קדושים, כמו שאומר ראשי, אומר, חלסו מאתכם אנשים לצבא. כולם הלכו שם למלחמה אנשים, אומר ראשי, אנשים, צדיקים. וכן בחר לנו אנשים, וכן אנשים חכמים וידועים. אנשים, איפה שכתוב אנשים, זה צדיקים. כי ודאי, אפשר לא תלך למלחמה. כל כבוד דבת מלך פנימה, אפשר לא יוצאת למלחמה. אז מי עושה למלחמה? בטח שזה אנשים. למה התורה הדגישה? יחלצו מתיכם אנשים לצבא. בטח שזה אנשים. אלא מה? לכן דרש ראשי, אנשים כלומר צדיקים. חוץ מזה גם כן, יש הרמס של בעל התורים, אומר, פסוק אומר, פסוק ד', אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אומר, הפסוק הזה מתחיל עם אות א', ומסיים גם כן עם אות א'. למה? אומר בעל התורים, הפסוק מתחיל באלף ומסיים באלף, לומר לך שכולם היו להם לב אחד לאביהם שבשמיים. כולם היה לב אחד היה להם. כולם צדיקים, כולם אהובים. זה מה שהיו שם. הלכו שם למלחמה, לכן זה לא פלא שאחרי שהלכו למלחמה וחזרו, כבר הפסוק, הם מעידים, הפסוק אומר, לא נפקד ממנו איש. אף פי שבכל מלחמה, כזה וכזה, תוכל החרב. ובכל זאת כאן, הם לא קרא להם כלום. כולם היו צדיקים, כולם אנשים, היו הולכים למלחמה, פותחים על הקדוש ברוך הוא, כן, אז הם מפחדים, איך אוכל להורי שם, אז זה אומר לך, קדוש ברוך הוא, אל תירא מהם, אין לך מה לפחד, לא יפול מסערת ראשו ארצה, כמו שכותב הרמב"ן, כל מי שהולך ללחם, מלחמת השם, בגלל שהשם צבא אותו, ולא בוטח בכוחות עצמו, אומר, אין לו מה לפחד, לא יפול מסערת ראשו ארצה. לכן ככה זה, בשעה שהם הלכו למלחמה, לא נפקד מהם איש, אפילו בן אדם אחד לא קרא לו כלום. ולכן זה מה שהיה שם, כיוון שהערכו שם למלחמה, אז הם נצחו בדבר הזה. למה? בגלל שבטחו בקדוש ברוך הוא. ככה זה לא רק במלחמה, בכל תחום בחיים, כל פעם שבן אדם אומר, הוא חושב שבכוחות עצמו יכול לסדר בלעדי הקדוש ברוך הוא חס ושלום, לכן הקדוש ברוך הוא משאיר אותו לחרפות לדרון עולם חס ושלום, משאיר אותו ללכת, תתמודד בכוחות עצמך. אבל מתי שבן אדם אומר, אני בכוחות עצמי לא יכול לעשות כלום. אם אין הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לעשות כלום. אם בן אדם יש לו מחשבה כזאת, אין עוד מלב הדו, קדוש ברוך הוא, רק הוא זה שעוזר לנו ועושה את כל הדברים, אז אם יש לו מחשבה כזאת שישם הוא זה שעוזר לו, אז הבן אדם הזה יש לו את כל הסיכויים שקדוש ברוך הוא יסליח דרכו, גם כן בכל אשר לפני יסכיל ויסליח. למה? בגלל שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. ספרתי לכם פעם מה ששמעתי מספרים שם על בן אדם אחד שהיה לו 12 בנות, וכולם חתן אותם, לחתן 12 בנות, זה דבר גדול. כן, הוא חתן 12 בנות, חתן את כולם, ובחתונה של האחרונה, עמד שבע ברכות, והיה מדבר, ואמר איזה משפט, אמר להם, וכי אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא עזר לי בזה שחתנתי 12 בנות? אז אנשים חשבו, מה, כנראה קרה לו משהו, השתגע כנראה בראש שלו, אחרי שחתן 12 בנות, חשב שזה אני, השם עזר לי, הוא לא עזר לי. אז אחר כך אבל הוא סביר את עצמו, הוא אמר, השם עזר לי, הוא לא עזר לי, הוא עשה את הכל. מה זה פירוש השם עזר לי? אני עשיתי משהו והשם עזר לי. הוא אמר, לא, השם לא, הוא עושה את הכל, אני לא עשיתי כלום. אז זה הוא תכוון לבן אדם. בשעה שבן אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, שהוא זה שעושה את הכל, אין עוד לבדו, רק הקדוש ברוך הוא זה שעושה את הכל, כמו שאומר רבי משה אלצ'ך, אומר, כי תאמר לבך, איך להורי שם, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, אז מבטיח לך הקדוש ברוך הוא לא תראה מהם. אין לך מה לפחד, זה אמרנו לא רק בתחום המלחמה, גם בכל תחום בחיים, כל תחום אחר, בשעה שבן אדם בוטח 100% בקדוש ברוך הוא, כמו שכותב הרמב״ם גם כן במורה נבוכים, אומר הבן אדם שהוא שם בתחונו בקדוש ברוך הוא במאת האחוזים, הקדוש ברוך הוא מסליח אותו והוא נמצא אותו גם כן במאת האחוזים. אבל אם הבן אדם שם בתחונו בשם ב-80%, ב-70%, אז השם עוזב אותו. ב-30% תעזוב אותו, תסתדר אתה בכוחות עצמך. מי יכול לסתדר בלעדי השם? לכן אומר שצריך בן אדם, כמה שיותר בוטח בקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא עוזר לו יותר. ככה זה הדרך, לכן בעזר השם אנחנו עוד זה ללמוד שיש לנו גם כן מפרשה הזאת, שכל בן אדם צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, כמה שאתה בוטח יותר, השם הוא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת, אתה בוטח בו באמת, קדוש ברוך הוא עוזר לך, בעזר השם גם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנשים כל בטחוננו בו, ואז גם כן יעזור לנו גם כן, בעזר השם, ונזכה כולנו לראות בבניין ירושלים, אמן ואמן. רבי חנן אמנה כשאומר, רצה לך שברוך זה כל ישראל, לפיכך, רבי לה